בקיצור, אני ראיתי את אימא שלי, היא כבר מרשה לי לספר את זה, כי כבר סיפרתי את זה מלא פעמים, אבל אני ראיתי את אימא שלי עושה דיאטות סופר קיצוניות, כאילו דיאטת כרוב, שאוכלים רק כרוב, דיאטת מלפפונים, כאילו דברים באמת הזיית ההזיות, ולא משנה כמה רזה היא הייתה, היא הסתכלה במראה ולא אהבה את עצמה. באמת, לא משנה כמה רזה היא הייתה, כי אני גם רוצה לשים פה נקודה, אני מלווה אלפי נשים, וחלקם גם מוכרות, וכאלה שאנשים מכירים, וחושבים שהיא בדוק מסתכלת במראה, ואומרת שהיא מושלמת, ואומרת שהיא פייפייה, לא, אנחנו באמת, בגלל שאנחנו כל כך מושפעים, מתרבות הדיאטה, ותרבות האופנה, ותמיד יש איזה מודל יופי
בנו.
קיצוני, בלתי מושג, זה טבוע בנו, בקטע אחר, וגם, כאילו, אני שואלת אותך, אבל אני יודעת את התשובה. תמיד שמענו נשים, דודות, אימהות, זה מה לא בסדר. תמיד מה לא בסדר. אז אני רוצה להגיד, כאילו, שזה יהיה ברור, במשקל הכי נמוך, את עדיין תמצאי מה לא בסדר.
כאישה, יש לי בגוף כמה יתרונות מאוד עוצמתיים. אני משתמשת בהם כדי לחיות חיים בריאים והרמוניים. אם אני לא אשתמש בהם, אני אתחיל להרגיש ירידה באיכות החיים, איך השליטה חומקת לי בין האצבעות, ואני לא אצליח לחיות את החיים העוצמתיים שנולדתי להם. ברוכה הבאה לפודקאסט על בריאות נשית. אני יעל שלי, ואני פיזיותרפיסטית רצפת אגן. אני מלווה מאות נשים בקליניקה ובתוכניות האונליין שלי בדרך לבריאות הנשית שלהם. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שקשור לרצפת האגן ולבריאות הנשית שלנו. תהנו!
היי לכולן וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט לבריאות נשית. היום בפרק אנחנו הולכות לדבר על כושר, והאם אנחנו רוצות להיות חזקות, רזות, האם זה מפחיד אותנו להיות חזקות? ולצורך הנושא החשוב מאוד הזה, גייסתי פה את קואוצ' נטע, שאני הכרתי אותה דרך האינסטגרם, ופשוט תעשו בינג' על הפרופיל שלה, כי הכל שם סרטונים כיפים, ואחרי שאתה רואה אותה, בא לך להתחיל לעשות ספורט ולפזז כמוה. אז נטע היא מקדמת בריאות, לא רק מאמנת כושר, אין תחום ספורט, נראה לי שאתם מכירות, שהיא לא התנסתה בו. היא מלווה אלפי נשים בתהליכים של ירידה וחיתוב, בעזרת שינוי מנטלי, וכמו שאמרתי, יש לה אינסטגרם פעיל מאוד, תלכו לראות, אנחנו נשים פה בתיאור של הפרק, קישור לעמוד שלה, שתוכלו לראות, שיהיה לכם קל. אז ברוכה הבאה, נטע, איזה כיף שאת פה.
אהלן, 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 ואיזה כיף לי להיות כאן. תודה שהזמנת אותי.
בכיף, האמת היא שאיך שראיתי את ה... איך שנחשפתי לך באינסטגרם, אני כבר ככה כמה חודשים חושבת על להזמין אותך, ואז יתרנו קשר והתחלנו לדבר, ואז אוגוסט קרה.
כן.
והנה אנחנו פה. אז אנחנו נתחיל מזה שלא מזמן אני נחשפתי לאיזה נתון מזעזע, בלשכת הסטטיסטיקה של מדינת ישראל, בדקו כמה אנשים עושים פעילות גופנית במדינה שלנו, ומצאו, הנתונים שם הם לפני 5 שנים בערך, ומצאו שפחות מ-30% מהאוכלוסייה פה עושה כושר. פחות מ-30%. שזה מטורף ועצוב. ותראי, מניעה זה משהו מאוד מאוד קשה לעשות. כי אתה כאילו מונע משהו שאתה לא יודע, כאילו אתה עוד לא שם, עוד לא כואב לך.
כן, כן, כן. תראי, כל התחום שלי, בעצם קידום בריאות, הוא מניעת מחלות. זה הרעיון, זה המטרה. להביא אנשים למצב שהם מספיק בריאים, הן מבחינת תזונתית, הן מבחינת אימונים, כדי שהם לא יחלו במחלות, כדי שהם יקדימו תרופה למכה. וזה מאוד קשה לשכנע אנשים בכלל שזה משהו שצריך אותו, אוקיי? אנשים לא בדיוק יודעים לדמיין את הדמות העתידית שלהם ולהבין שזה הם, שבאמת הם יהיו מבוגרים, הם יהיו זקנים, להם יכול להיות שיהיה מחלות וכן הלאה, הם לא יכולים בכלל לדמיין את זה, זה לא משהו שהם מתעסקים בו. ולכן התחום שלי קידום בריאות מתיישב על תחום הכושר, שבוא נגיד שלפעמים כאילו יש נטייה לחשוב עליו שהוא תחום נורא נורא שטחי, כי הכל זה כלפי נראות חיצונית, כאילו בנות,
כן,
נשים,
וגם
דברים, מתחילים להתאמן, כאילו המניע הראשוני, הוא לא אני אהיה בריא, אני אהיה חזק, כאילו שאלת על המילה חזק, אז זה לא המניע אני אהיה בריאה, אני אהיה חזקה, אלא המניע הוא קודם כל, וואי וואי, אני חייבת לראות יותר טוב, אני חייבת לרדת במשקל, אני חייבת להיכנס לכושר. אני לא חושבת שיש בעיה במניע הזה, כי המניע הזה בכל זאת מניע אנשים, תודה לאל, כמו שאמרנו, עם ה-30% שמתאמנים, אז תחשבי שיש לנו 70% שזה לא קשור אליהם. זה לא קשור אליהם בכלל. וזה הקהל שלי, כאילו זה החלום שלי להגיע לאנשים האלה שהכי רחוקים מתחום הכושר, שהכי מפחדים, שהכי זה לא בשבילה, ולשכנע אותם כן להתחיל ולהתאמן. ולפעמים, במיוחד עם נשים, זה לא מגיע מהמקום של היא רוצה להיות חזקה, היא רוצה להיות בריאה, אלא מהמקום של וואלה אני רוצה להיות חטובה, וואלה אני רוצה להיות רזה. שגם אותי זה משהו שהוא מבאס. כן?
מאוד משמעית.
כי אני הייתי רוצה שאנשים ירצו להיות חזקות.
לגמרי.
אבל?
אני רק אגיד, רגע לפני שאת ממשיכה עוד, אני יכולה לראות את זה בעולם הפיזיותרפיה, דיברת קצת על העולם הכושר, בעולם הפיזיותרפיה שנים, היה מקובל לחשוב שאם כואב לי הגב, אם כואבת לי הברך, אם יש לי בעיה ברצפת האגן, אז אני אלך לפיזיותרפיה.
רק אז, כן.
רק אז, ואני התחלתי את דרכי כפיזיותרפיסטית של ילדים, אז היה רק ילדים פגועים מאוד, או חולים מאוד, או כאילו ילדים שקשה להם מאוד, רק הם היו מתאימים לפיזיותרפיה, ולא היה צריך לטפל בשאר האוכלוסייה, והיום עולם הילדים מאוד השתנה, והמניעה שם היא מאוד 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 תופסת מקום, וזה ככה, שם יש לנו מין תחרות כזאת עם תחום המלוות ההתפתחותיות, אבל שהן פונות לקהל בריא, ולאט לאט מתחילות גם להבחן קהל בריא בכל מיני עניינים, ואז שם כבר צריכות להיכנס לתמונה כפיזיותרפיסטיות, לא משנה, אני כבר לא מתעסקת בזה יותר מדי, כן, מגיעים אליי לקליניקה פה ושם, אבל... ואותו דבר עם נשים, נשים עד שאין להם דליפת שתן, עד שאין להם צניחה, עד שאין להם כאבים, הן כביכול לא צריכות. והיום לאט לאט יש יותר ויותר פיזיותרפיסטיות, לי יש פרופיל קטן באינסטגרם, שאני מקווה שהוא לאט לאט יגדל, אבל לאט לאט נשים ככה, יש יותר פיזיותרפיסטיות שמקדמות בריאות, את הבריאות הנשית יותר, ככה ונכנסות לעולם הזה של מניעה וקידום בריאות, כדי שאישה לא תצטרך להגיע עם מצב של צניחה לניתוח, פשוט יש הרבה דברים שאפשר לעשות, וכושר הוא לגמרי אחד מהם, אני חושבת שפה זה נקודת חיבור שלנו.
לגמרי, קודם כל אנחנו בעצם באמת קולגות, פיזיותרפיה וספורט, זה צריך לגמרי להיות ביחד. אנחנו, אני חושבת שזה נורא קשה לשכנע בן אדם, באמת להתחיל לדאוג לעצמו. באמת, הן נשים והן גברים, ואני חושבת שהיום אנחנו נתמקד בנשים, כאילו נשים זה הקהל העיקרי שלי, נשים זה גם הקהל העיקרי שלך, ומאוד מאוד קשה להניע את ההתחלה הזאת, את הוואלה אני צריכה להתחיל לדאוג לבריאות שלי, כי הרבה פעמים אנחנו שמות לפני זה את כל העולם, זאת אומרת אני צריכה לדאוג אם אני אמא, אז אני צריכה לדאוג לילדים, אני צריכה לדאוג לבעלי, ואני צריכה לדאוג למשפחה שלי, ואני צריכה ואני צריכה ואני צריכה ואני צריכה, ואני שוכחת את עצמי לגמרי בכל הדבר הזה, במקום להבין שאם אני אדאג לעצמי בריאותית, אם אני אעשה כושר, אז יהיה לי יותר אנרגיה. זה גם עניין שאנשים לא מבינים, חושבים שאימון זה משהו שלוקח אנרגיה, יורך, יהיה לי זמן ואין לי כוח ואני אהיה יפה וכל הדברים האלה. עכשיו, בהתחלה זה נכון. באימון הראשון, את לא תסיימי אותו סופר אנרגטית, אבל ככל שאנחנו נתאמן ונתחזק, ומאימון לאימון יהיה לנו יותר קל גם במהלך האימון עצמו, אז פתאום אימונים הופכים להיות כוח אנרגטי. זה נותן לך אנרגיה כדי שתוכלי להשקיע בכל הדברים שאת צריכה. אבל רגע, לטפל בך, להתעסק בך, כדי שיהיה לך אנרגיה לכולם. ואני חושבת שבאמת נשים, אין לי שום בעיה עם זה, גם התחלתי קודם להגיד, שהמניע הראשוני הוא, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה להתחתב, כי אז זה מה שאני אוהבת שקורה אצלי בתהליכים, הבנות מתחילות מאיזה מקום כזה של יאללה, אני הולכת להתחתב, ופתאום כל הגישה בראש משתנה, כי הדבר הכי חשוב שאני מלמדת, זה בעצם שאנחנו נוהגות בכבוד ובאהבה לגוף שלנו. גם ממה שאני אתן לו לאכול, וגם איך שאני אתאמן. אני יכולה לספר על עצמי, שנים התעללתי בגוף שלי, באימונים. מרוב אהבה לספורט, אגב, התאמנתי והתאמנתי והתאמנתי והתאמנתי, וקרוספיט, והתאמנות קרקע, וריצות, באמת, הייתי מטורללת לגמרי, נפצעתי בגב, נפצעתי בברך, שברי מאמץ, הייתי כולי כאובה, בעיקר כאובה, עד שהבנתי שלא צריך להתאמן כל כך הרבה. להפך, הגוף שלי נבנה במנוחה, ובעצם להבין את האיזון הזה.
תמרקרי את זה. הגוף שלי נבנה במנוחה לגמרי.
ולקח לי שנים ללמוד את זה גם בעצמי, גם כמאמנת כושר, כאילו שנים. שהייתי באימון יתר בלי לדעת שאני באימון יתר. חולה הרבה, זאת אומרת, הגוף שלי עוטט לי, אבל אני ממש לא הקשבתי לו. וזה הדבר הכי, הכי, הכי שקורה בעידן המודרני, אנשים, הקשר בינם לבין הגוף הפיזי הוא מקרי בהחלט.
חד משמעית. אז את מלמדת בתוכניות שלך להקשיב לגוף?
להקשיב לגוף. להקשיב לגוף גם מבחינת רעב ושובע, שזה משהו גם שלא שמים לב שאנחנו ממש לא אוכלים לפי הרעב והשובע שלנו, אנחנו מושפעים יותר מדי ממניפולציות של סוכר ואפים ודאונים ואוכל תעשייתי שמייצר לנו רעב כל הזמן. וגם מבחינת האימונים, אצלי מתאמנים בין פעמיים לארבע פעמים, זאת אומרת המתקדמות יתאמנו ארבע פעמים בשבוע, ובשאר הזמן אני מבקשת מהם, תנוחי. האימונים אצלי הם גם אימונים ממוקדים, חצי שעה כל אימון. כי אני הבנתי, אנשים היום אין זמן. אין זמן, אין זמן. ובאמת אין זמן. אנשים עובדים שעות מאוד ארוכות. הם רוצים להספיק להיות עם הילדים. הם רוצות להספיק גם שיהיה להם זמן פנוי והכל. וכן, זה כן יכול להספיק. אם אני מתאמנת, מינימום, המינימום שאני מבקשת שאנשים יתאמנו, זה פעמיים בשבוע, חצי שעה, אימון כוח, כי אם אין לי זמן, אז אני כבר אתעדף אימון כוח שבונה לי מסת שריר, ככה טובה, חזקה, שעובדת בשבילי גם, מאשר בעצם במרכאות, לעשות אימונים שהם פחות אפקטיביים לבניית חוזק, אני מתכוונת, לבניית גוף חזק. זאת אומרת, אם יש לי רק חצי שעה פעמים בשבוע, אני תמיד אגיד לאדם לעשות אימון כוח.
אוקיי.
אם הוא אומר לי, אני אוהב להתאמן, אני מתאמן 5-6 פעמים בשבוע, אז אין בעיה, אז תעשה פעמיים ריצה ופעמיים כוח, ואין שום בעיה אם זה בסדר העדיפויות שלך, אבל אם אין זמן בכלל, פעמיים כוח, לפחות. זאת אומרת, זה המינימום. ואני אוהבת שמתחילים לאט, שמתחילים באמת מפעמיים בשבוע, מתמידים ככה לאור הזמן, ורק אז מוסיפים עוד אימונים. כי הנה אני אתן דוגמה, שאנחנו עכשיו מתקרבים לתקופת החגים, בתקופת החגים אנשים נחים, לא עושים כלום, לא מתאמנים, ככה נחת וזה. אחרי החגים כולם במוטיבציה צי, רוצים עכשיו להתאמן, עכשיו אני הולכת להתאמן, עכשיו אני הולכת להתאמן 5 פעמים בשבוע. ואז אני באה ואומרת, קחי את המוטיבציה הזאת, הרגעית הזאת שיש לך, ובואי נמתח אותה לאורך זמן, בואי נמתח אותה. ובמקום שתתאמני 5 פעמים בשבוע למשך חודש, נתאמן שנים פעמיים בשבוע. זה הרבה יותר אפקטיבי.
לגמרי. בואו ננסה להסביר את זה רגע, זה קצת כמו איך שריר עובד. שריר עובד, אנחנו צריכים להפעיל עליו כוח, אנחנו צריכים לאתגר אותו, אנחנו צריכים לאמץ אותו, אוקיי? אנחנו צריכים להוציא אותו מאזור הנוחות, כדי שהוא יוכל לגדול ולהתחזק, אבל מצד השני, אם אנחנו רק נמתח אותו כל הזמן, ויותר מדי, כמו שאמרתי, אימון יתר, אז הוא פשוט יקרוס לנו, יקרה, ואותו דבר קורה למוטיבציה שלנו, אם אנחנו עושים יותר מדי, ולא מחזקים גם את המנוחה, ולא נותנים את ההתאוששות, שריר באמת נבנה בזמן ההתאוששות, בין האימונים. זה הזמן שהוא נבנה, זה הזמן שהוא בונה את עצמו ומחזק, ואז שם קורה השינוי. ואם אני לא מאפשרת מנוחה, והאמת אני רואה את זה, זה טעות של המון אנשים שמנסות לאמן את רצפת האגן שלהן, כי בכל כל הזמן מקבצות, 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 מנסות גם הכי חזק שאפשר, ואין לרצפת האגן שלהן מתי להתאושש ובעצם להחלים או להיבנות, וזה פשוט, עכשיו יש פה עוד המון דברים גם מנטליים, שתכף בטח גם לך יש מה להגיד על זה, אבל בתחום רצפת האגן, מישהי שדולפת או שמרגישה חולשה, זה מאוד מאוד קשה לשחרר. כי אם אני אשחרר, יברח לי, יפול לי, יצנח לי, יכאב לי, אז הקיבוץ הוא כאילו כהגנה, אבל זה כאילו הפוך על הפוך, זה רק מרחיק אותן מהתוצאה. וזה בעיניי נכון לכל שריר. כאילו, כל השרירים עובדים ככה. כל שריר חייב גם התאוששות.
נכון. אני אוהבת, בתוכניות שלי יש לנו משפט קבוע, שאיזונים זה החיים. באיזונים זה באמת החיים, בהכל, כאילו כל מה שנגיד עכשיו, גם במיינדסט, אנחנו לא יכולות כל הזמן להיות רק בטרפה, אי אפשר, זאת אומרת, גם השריר שלנו, גם המוח שלנו הוא שריר שצריך לתת לו מנוחה לפעמים, כדי שהוא יהיה אפקטיבי.
לגמרי, לגמרי, ברור. זה היום, יש היום מלא מחקרים על המוח, שהוא צריך כל 90 דקות לדעתי, אם את עושה עבודה ככה, אפילו אם את עובדת על המחשב, 90 דקות את צריכה איזה ברייק, כדי להמשיך להיות אפקטיבית.
לגמרי לחלוטין.
ככה, ככה אנחנו פועלים כבני אדם.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו לגבי הנתון שאמרת, שרק 30% מתאמנים. בשיחה המקדימה שלנו, אז גם אמרנו, שזה נראה אונליין שכולם מתאמנים. אני, אחרי מי שאני עוקבת, כולם מתאמנים. גם אצלך?
גם אחרי מי שאני, גם אצלי, כל האינסטגרם שלי מלא במדריכות יפות כאלה וחטובות עם טופים וטייץ שעושות עמידת ראש.
כן, אנחנו בתחום הכושר צוחקים שכבר יש יותר מאמנים מאנשים שרוצים להתאמן, ואני חושבת שאחת הבעיות באמת זה שהרבה מאמני כושר לא מבינים שרוב האנשים לא אוהבים להתאמן כמו שאנחנו אוהבים להתאמן. זאת אומרת, אני לפני כמה שנים הבנתי את זה. וואלה, המתאמנות שלי בסטודיו, הייתי פוגשת אותם, ואני כאילו, איזה כיף, אימון קשה, איזה כיף, בואו נזיע, אני גם מעצבנת עם האנרגיות שלי לפעמים.
גדול. זה יפה שאת מבינה את זה, כאילו.
מבינה את זה, אני מבינה שאני בלתי. אז העניין הזה של בעצם...
האמת שההתלהבות שלך מדבקת, לפחות אותי, אני...
יש, גם אמרת את זה בהתחלה שהצגת אותי, שכשראית את התוכן שלי זה עושה לך חשק לקום ולהתאמן, וזה באמת אחת ההודעות הנפוצות שאני מקבלת, וזה כל כך משמח אותי, כי זה כל המהות שלי. כאילו המטרה זה באמת גם להצליח לגרום לאנשים להבין שזה מגניב וזה כיף להיות בריא. את מבינה? כאילו, אם בעבר זה היה מגניב להיות כזה, לשתות אלכוהול ולעשן סיגריות וזה וזה וזה, אז לי בא לשנות את התמונה הזאת, זה לא מגניב להתייחס לא יפה לגוף, הרבה יותר כיף ואנרגטי, וגם תמיד שואלים אותי, מאיפה האנרגיות, מאיפה האנרגיות? אז קודם כל אני כן היפר-אקטיבית, אבל הלייפסטייל שלי, של אימונים ותזונה מבוססת הרבה חלבון וירקות ומים, ובלי יותר מדי כאילו עודף סוכרים ועודף פחמימות ודברים שמתישים את הגוף, זאת אומרת, אם אני לא מתאמן, אני הרבה יותר עייף מבן אדם שכן מתאמן, ואנשים חושבים שזה הפוך. ואם אני אוכל ג'אנק כל היום, לגוף שלי הרבה יותר כבד ועייף, מאשר אם אני אוכל אוכל בצורתו הטבעית, ושעושה לי טוב. זאת אומרת, זה באמת העניין, מאיפה האנרגיות, מאיפה האנרגיות? ככה עושים אנרגיה טובה. אם אני דואג לגוף שלי, אני בונה אותו, כדי שהוא יהיה חזק ואנרגטי. וזה נורא קשה להביא את זה לפרונט, את הדבר הזה, נורא קשה. אפילו אני אומרת לך, כבעלת עסק במסרים שיווקיים, זה לא מעניין אנשים. זה לא מעניין אותם. וזה נורא קשה, זה מבאס הרבה פעמים, זה מאוד מבאס.
מאוד מבאס, מאוד מבאס. אפילו להגיד למישהי, אמרת כבעלת עסק ולהביא את זה כמסר שיווקי, אפילו כן. כבעלת עסק פיזיותרפיסטית רצפת הגן, להגיד למישהי, בואי כדי שלא יברח לך פיפי, זה כן. גם נורא קשה. וזה
נכון,
גם עובר
מה קשור אליי? מה קשור אליי?
לא קשור אליי. כן. עכשיו, מעניין אותי שתדברי על זה, את מביאה, נותנים לך את זה בפרצוף, והיא יודעת שאימא שלה דולפת, בגיל המבוגר יותר, היא יודעת שלשם היא הולכת, ועדיין אנחנו מסרבות להאמין שזה יקרה לי, ולא בא לי עכשיו להתעסק עם זה. רואים את זה כעונש ממש, כאילו, אני פוגשת את זה בקליניקה, והאמת, אני יכולה להגיד גם על עצמי לפעמים, ללכת לאימון כושר, נגיד, אני הולכת, הלכתי השבוע אפילו, במוצאי שבת, הכרחתי את עצמי להירשם כדי להתחיל את השגרה כאילו טוב.
אוקיי, יפה. ורגע, אז לפני האימון הכרחת את עצמך. סיימת את האימון.
המון מתוכו, זה היה אימון זווה. קושי, כאילו, הכל סיבולת, אני לא, אני שונאת את זה כאילו, אני אוהבת כוח, כאילו, שלא צריכים להתנשף. אבל המאמנת הייתה, זאת הייתה מישהי חדשה שלא הכרתי, המאמנת בסטודיו הייתה, מה זה עם אנרגיות צי? וואו, אני רק נקראתי שם מצחוק ממנה, והיה לי מה זה כיף, יצאתי כאילו, אמרתי, וואי, איך אני נרדמת עכשיו. וככה התחילה השבוע, מדהים, כן? לא יודעת, איפה יש לה כל כך הרבה אנרגיות במוצא שכאילו, אבל היה לה מספיק כדי להעביר גם אליי.
בדיוק, אז היא, את מבינה, היא מהמעצבנות כמוני, שאנחנו נורא אוהבות את זה, ונורא מלאות באנרגיה, ורק כאילו תנו לנו להתפוצץ ולהוציא את האנרגיה הזאת ממני. הרבה פעמים אני שואלת אנשים, איך אפשר לנו להתאמן? כאילו, מה אתם עושים כל האנרגיה? לא, אז, אבל תראי זה יופי, לא היה לך כוח להתאמן. עכשיו אני גם רוצה לנרמל את זה. כמעט תמיד אין כוח להתחיל אימון, גם מאמן כושר, גם אני הכי היפראקטיבית, יש את האימונים, שאני כאילו באה ואני חייבת להתאמן, כי אחרת אני לא אוכל לשבת, ויש הרבה אימונים, נגיד השבוע, וגם צריך לשים לב גם שכל כך חם, אגב עומס חום וזה, פחות יש לנו כוח לזוז, פחות יש לנו כוח להתאמן, זה באמת משפיע עלינו כאילו גם.
ותכף יהיה קר ונגיד את זה גם הפוך אבל.
אבל שתדעי לך, זה גם משהו, אני חייבת להגיד פה נקודה, אנשים חושבים שמתאמנים יותר בחודשי הקיץ, וזה לא נכון, ויש לי את זה סטטיסטית, זאת אומרת מהסטודיו שניהלתי ומהנתונים שלי עכשיו באונליין, אנשים הרבה יותר מתאמנים בחורף, גם כי זו תקופה הרבה יותר שגרתית.
בדיוק מה שאתה אגיד, זה השגרה.
יש שגרה, בקיץ וחופשים וחגים וזה, אנשים פחות מצליחים להקפיד על איזושהי, זה ודווקא בחורף יותר מתאמנים, ותמיד זה מפתיע אנשים שאני אומרת את זה, אבל כן, הרבה יותר נוח, ואני יודעת להגיד על עצמי, למשל, אני רצה בחורף, אני לא רצה בקיץ.
לגמרי, גם אני.
אני לא סוגרת.
בקצת שאני רצה.
אז זהו, אני לא רצה הרבה. אם אני רצה זה פעם בשבוע, ואני פעם הייתי רצה כמו משוגעת, כאילו מה שסיפרתי, פעם הייתי רצה כמעט כל יום, שוברת את הרגליים שלי. בקיצור, אז העניין הוא, זה באמת שהאימון, התחלת אותו בלי כוח, וסיימת אותו סופר אנרגטית. בכל הזמן שאני מלמדת בנות, אנחנו, אחד הדברים שאני מלמדת זה אם אני רוצה להתאמן, אני צריכה לקבוע מראש מתי האימונים שלי. ואם אני הופכת את זה לקבוע, זה בכלל טוב. אני יכולה להגיד על עצמי, ראשון, שלישי וחמישי, אין מצב שהגיעו הימים האלה, ואני לא עשיתי איזושהי פעילות ספורטיבית. אין סיכוי. אז אם אני שמה את זה בלוז, זה יקרה. מעבר לזה, לא לחשוב על תחילת האימון, בחיים לא יהיה לך כוח. לחשוב על סוף האימון, ולהזכיר לעצמך למה את מתאמנת. כל הזמן להזכיר את למה.
שערי רגע עם זה, בואי תנסי לחשוב מה את אומרת, או איך את עוזרת למישהי, סתם, נגיד, מישהי מגיעה אליי לטיפול, ולא משנה, הרבה בנות מגיעות עם טייץ, שהם הוציאו מהבוידם כאילו, הם אף פעם לא לבשו טייץ, אבל הם באו עם טייץ, כי הם באו לפיזיותרפיסטית, הם חשבו שיהיה תרגילים, יהיה זה, אני לא מאמינה שאני צריכה לתת תרגילים מאוד ספציפיים, אלא אם כן יש תרגיל שמקל עליה או משהו כזה, אבל אני כן חושבת ואני מדרבנת אותם ללכת להתחיל לעשות כושר, והרבה פעמים זה נורא נורא קשה להם להתחיל את זה, להביא את עצמם, אפילו להתקשר למישהו לקבוע, או להביא את עצמם להירשם לאיזה חוג, או לקבוע עם חברות לצאת להליכה, או ההתנאה הזאת של מי אפס, זה שנים לא עשיתי, או לא משנה כמה חודשים לא עשיתי, להתחיל את זה. איך את, יש לך איזה טריקים לעזור למישהי כזאת, העברת אנרגיה כזאת?
ברור, ברור, ברור. אז אני אגיד שאת ממש צודקת, כי אני תמיד אומרת, הצעד הראשון הוא הכי קשה. על לקבל החלטה, למשל, להצטרף אליי, אחרי שמישהי מקבלת אותו, אמרתי, אז זהו, פה עברת את השלב הכי קשה, כי החלטת. מעכשיו את מקבלת את הכלים כדי להצליח. ואני רוצה להגיד שדי לצפות מעצמך, בחורה שלא התאמנה שנים, אוקיי? אל תצפי מעצמך שפתאום את תהיי ספורטאית על שמתאמנת 5 פעמים בשבוע, וזה השגרה שלה, והיא ככה מתאמנת. לא, לא, כמו שאמרתי קודם. כן, קודם כל זה יהיה לא פשוט, בהתחלה גם להבין את זה, לתת לעצמנו את ההזדמנות להיות מתחילים. מה הבעיה בכושר? אנחנו לא אוהבים דברים שאנחנו לא טובים בהם, אוקיי? עכשיו, בן אדם שמגיל 3, למשל אני, מתאמן, ובחיים לא הפסיק להתאמן, זה לא דבר שקשה לי או עוזר לי, אוקיי? ולכן ההבדל ביני לבין מישהי אחרת הוא משמעותי מאוד. בן אדם שרק עכשיו מתחיל להתאמן, צריך להתחיל לאט לאט, בנחת, באמת, לנסות ולעשות, אני תמיד אומרת את זה, שגרת אימונים ריאלית, אם ריאלי לך כרגע בלוז שלך, את סופר עמוסה, יש אצלי רופאות ואחיות שעובדות לילות, אני אומרת לה, תשימי אימון אחד בשבוע, מצליחה להתמיד ככה 3 שבועות, ואז מוסיפה עוד אימון, כי את תראי כמה טוב זה עושה לך, גם תתני לעצמך רגע להרגיש כמה טוב זה עושה לך, עזבי את הנירות, עזבי את הנירות, רגע תביני איך זה משפיע עלייך בגוף, איך פתאום את, כמו שאת תיארת, התחלת את השבוע באנרגיות אחרות אחרי שסיימת את האימון במוצש, זה אנרגיות אחרות, זה מחשבה אחרת, זה באמת אין מה לעשות, זה מאזן אותנו נפשית, זה מעלה לנו את המצב רוח, זה תורם לאריכות ימים בוודאי, אבל זה באמת גם ישפיע עלינו בשגרה, ולתת לזה רגע את ההזדמנות להשפיע עלייך, לפני שאת חושבת על, על זה שאת צריכה להיות מצטיינת, ולהתאמן 3 פעמים בשבוע, שעה וחצי, לא, את לא צריכה, תתחילי מ10 דקות, ואז תוסיפי לאט לאט, זה הרבה יותר נכון, זה הרבה יותר הדרגתי, וזה הרבה יותר יהפוך להיות משהו שמוטמע, הרגל קיים ומוטמע בחיים שלך, מאשר אם חודש אחד תעשי 5 פעמים בשבוע, יימאס לך, כי גם לא תראי תוצאות מזה, זה לא יקרה. כן, זה לא קורה.
לא, לא רק שלא תראי תוצאות מזה, את תהיי שבורה בשער היום, כי כל השרירים יתפסו לך, לא תתני להם הזדמנות בכלל להתאושש.
תשים את עצמם.
וזה רק, את כל הזמן פשוט תקלעי את עצמך, על מה את עושה לעצמך, ברור שאי אפשר להחזיק ואז... לך.
כן, ואז את אומרת, טוב, די, זה לא בשבילי כל הכושר הזה.
נגמרי.
וגם אני רוצה גם עוד להגיד משהו. נכון שקודם אמרתי שאם יש לי פעמיים בשבוע, אז תמיד נתעדף אימון כוח. אבל אם את שונאת אימון כוח, אז עדיף שתלכי לרקוד. או שתלכי לגלוש. או שתעשי פילאטיס, או פילאטיס מכשירים. או שתעשי הליכה בחוץ בטבע. או סתם, אני מנסה לחשוב על עוד תחומים של כושר.
לגמרי, משהו. תחשבי מה כיף לך, מה עושה לך הכי טוב, ומשם תתחילי.
נכון.
זה מה שאני אומרת לפחות למטופלות שלי, שכן רוצות להתחיל, תחפשי משהו שכיף לך, כן הוא צריך להיות גם קרוב אלייך לבית, שיהיה לך קל, כאילו ככה מתחילים שינוי, צריך שזה יהיה הכי פשוט וקל, או אונליין לגמרי.
לא, באמת, כי אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים אומרים לי, וואי נטע, אין מצב, אני לא יכולה להצטרף, אונליין, אין סיכוי, אני לא תמיד, אני לא זה, וזה הכי מצחיק אותי, כי קודם כל מתמידות איתי הרבה יותר מכשניהלתי סטודיואים, בסטודיו זה נורא קל לבטל את המנוי, כן? מספיק עכשיו החודש של החגים, מפספסים 3 אימונים, טוב יאללה, עדיין נבטל את המנוי. כאילו זה ככה עובד. או אני מקפיאה כי אני טסה, ואז הקפאתי ושכחתי ולא חזרתי בכלל, כי יש הרבה מאמץ מסביב לאימון, כשאני הולכת להתאמן במקום. עכשיו זה באמת מתחלק לשתי טייפקסטים. אנשים שאוהבים לצאת מהבית ולהתאמן, ואנשים שמעדיפים לא לבזבז את הזמן שמסביב, ופשוט לעשות איזשהו אימון נקודתי, יאללה למקלחת, יאללה להתאמן. אוקיי? אז זה באמת להבין איזה טייפ קסטני. אני מעדיפה לצאת מהבית ולהתאמן בסטודיו בחוץ, או שאני מעדיפה באמת רגע לתקתק את זה, כי אין לי זמן. והעניין זה באמת, אני לא אוהבת שאומרים לי, אני צריכה מישהי שתשב עליי אחרת, אני לא אעשה. זה נגיד משפט שאני לא סובלת לשמוע, ואומרים לי אותו קבוע. כי את לא צריכה מישהו שישב לך לראש, כי אם מישהו יושב לך לראש, כנראה שאת מה זה לא נהנית, ומה זה לא בא לך להתמיד בזה, ומה זה לא כיף לך. להפך, אני רוצה להביא אותך למקום, שאת תהני מהאימון, שאנחנו נעשה צחוקים גם תוך כדי האימון, ושיהיה לך כיף, ושאת תרצי לחזור לזה. כי ברגע שאת נהנית, ועשינו אימון שהוא חצי שעה, והשארתי לך טעם של עוד, אז בא לך עוד. אבל אם את באה לאימון, גם תמיד, אפילו באימונים פרונטליים שהייתי מעבירה, וגם באימונים דיגיטליים, תמיד אומרים לי, יו, נטע, איתך האימון עובר הכי מהר, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. וזה נכון, אם האימון עובר מהר, מעולה, מצוין, זה סימן שנהנית. נשאר לך טעם של עוד.
עכשיו, כן, אבל אני חייבת, בא לי להגיד, כאילו, בתור אחת שלא כזה אוהבת ספורט,
כן,
אני פיזיותרפיסטית, אני חושבת שתנועה זה מאוד חשוב, ואני עושה את זה, אבל בוא נגיד, זה לא, אני לא כמוך מפזזת לכיוון הסטודיו. או גם אם אני צריכה לפרוס מזרון בבית, זה לא שאני לא עושה ומתמידה, אני כן, יש דברים אחרים שמדרבנים אותי, כמו להיות חזקה, להיות בריאה, ולאו דווקא הכיף של האימון, וכן אני, יש המון אימונים, ברוב האימונים, אולי אני אתה איפקסט הזה שצריך, אמרת שאני לא חושב שישבו עליי, אני כן צריכה אבל את העוד ארגון הזה, כי בתוך התרגיל עצמו, הסט השלישי כבר הוא קשה, אבל אני רוצה להיות בקשה הזה כדי שהשריר שלי יתפתח, כאילו זה אני מבינה כתור פיזיותרפיסטית, כן? אבל אני רוצה, אני רוצה את זה, את הקשה הזה, אבל אני צריכה כל מיני תמיכות נקרא לזה,
לא, לגמרי.
בשביל להחזיק את זה.
זהו, לא, אני
רק את זה גם באונליין.
זהו, גם באונליין יש את זה.
זה לא שהמשתתפת מחזיקה את זה לבד.
ממש לא.
עוזרת לה איכשהו להחזיק את זה.
בדיוק, האימון, אני מעבירה אותו באופן מלא, אני עושה איתך את כל האימון, אז זה כאילו גם אני מתאמנת איתך, אני תמיד אוהבת להגיד שזה אימון אישי אצלך בסלון, כי את פותחת בטלוויזיה, וכל האנרגיה את מקבלת, וגם אני תמיד אומרת, את לא צריכה כלום מראש, את לא צריכה מוטיבציה, את לא צריכה כוח, את לא צריכה כלום. טכנית, לפרוס מזרון, ללחוץ פליי. בכללי, צריך את ההרגלים האלה, זה כמו שחזרת מהעבודה, מיד לשים בגד ספורט. אם לא שמת מיד בגד ספורט, לא יהיה אימון היום בערב. אם קמת בבוקר ואמור להיות לך אימון בוקר, את מיד שמה בגד ספורט בבוקר. כי ההרגלים הקטנים האלה, זה אשכרה מוכח מחקרית, עשו על זה מחקר, ובדקו מה ההבדל בין מי שמצליח להתאמן אחר הצהריים לבין מי שלא. מי שמצליח זה מי שפשוט בא הביתה ומיד שם בגד ספורט. זה הרגל קטן שעושה שינוי ענק, וזה מה שאמרתי גם, שצריך להסתכל על הרגלים קטנים ולפרק אותם. כי שוב, לפני אימון גם אני לפעמים צריכה להגיד לעצמי, יאללה נטע, יאללה קומי, ויש לי גם אשכרה חברות כאילו שהן מאמנות כושר גם, ולפעמים מתקשרת אליהן, ואני אומרת, יש לי חברה נטע רווה, היא גם נטע, ואני אומרת לה, נטע, תני לי כוח לעשות אימון, ואז היא אומרת לי, יאללה נטע, את עושה את זה, תעשי את האימון, יאללה, את עושה את זה, ואז אני אומרת לה, יאללה, סבבה. כאילו, גם לפעמים גם אנחנו צריכים זריקת מוטיבציה הזאת, של רגע רק להתחיל, ובגלל זה צריך את ההרגלים מסביב. ההרגלים מסביב הם אלה שיגרמו לי אשכרה בסוף לבוא ולהתאמן.
בעצם לייצר סביבה תומכת.
בדיוק, והסביבה תומכת, כאילו היא גם חברים וגם אנשים שמתאמנים איתי, נגיד אם אני קובעת עם חברה טובה ללכת לאימון בסטודיו, כנראה שיהיה לי כאילו כיף לעשות את זה איתה. אם אני אקבע מראש ביומן שלי שיש לי 3 אימונים אונליין עם קואוצ' נטע במפעל הדיגיטלי אצלי, למשל, ואני אשלח בקבוצה, יש לנו קבוצה, קבוצות וואטסאפ, אני כל הזמן מדברים אצלי בקבוצות, וזו התמיכה שאני מעניקה, אז אני תמיד אומרת להם, שלחו תמונה כאילו שסיימתם אימון, או שלחו תמונה של אין לי כוח להתאמן, וכולנו נרים לך כדי שתקומי להתאמן, אז זה גם מייצר לך סביבה תומכת להצליח, וזה היופי בתוכניות אצלנו, שיש לך כל הזמן
בסביבה הזאת. עיניי סביבה תומכת זה גם כמו שאמרת, שהמזרון יהיה נגיש, שלשים כשאת חוזרת מהעבודה בגדי ספורט, זה סוג של סביבה שהיא אחרת, לא אנושית, אבל היא גם תומכת.
בדיוק, שזה תומך ברגלים שאני רוצה להצליח. ועכשיו אני אשמח להגיד לך נקודה שהיא חשובה. ובאמת אמרתי שהרבה פעמים המניע שנשים מתחילות, זה באמת ממניע מין חיצוני כזה, של רוצות לראות טוב, רוצות להתחתב, ושזה בראש מעייניהם אם הן חושבות בכלל על כושר. ואני מדברת בעיקר, בוא נגיד, על ה-70% האלה שלא אוהבות כושר, לא על אלה שכבר מתאמנות קבוע, אוקיי?
כן.
ששם זה החלום שלי, לגרום לאנשים האלה שהכי רחוקים מכושר להתחיל ולהתאמן. כי שם אני מרגישה גם שהשליחות שלי היא המשמעותית ביותר. וזה נורא קשה לשכנע בחורה שהיא רוצה להיות חזקה. כי זה לא באמת מעניין, אני חושבת שהם חושבו, ההפך, שאני אומרת להם, אני רוצה שתהיי חזקה, אז הם אומרות לי, אבל אני לא רוצה שהשרירים שלי יתנפחו, אבל אני לא רוצה שהרגל שלי תגדל, ומה פתאום שהיד שלי תגדל, יום, מה פתאום, אני לא רוצה להיות כל כך חזקה. שזה מצחיק, כי אני שנים עובדת בשביל שיהיה לי שרירים בידיים, וזה לוקח כל כך הרבה זמן, כאילו, זה לא יקרה לכם בטעות.
זה שוב, כי זה מה שהם רואות בטלוויזיה, ובאינסטגרם, הם רואות את התוצאה הסופית של שנים על גבי שנים, והרבה השקעה.
לגמרי, וזה גם באמת שנים על גבי שנים של התמדה. ואני אפילו באה ושואלת אותך, איך את היית חושבת שאפשר לגרום לבחורה לרצות להיות חזקה? שכאילו מה אפשר להגיד שיגרום לה להיות חזקה. אז אני הרבה פעמים אומרת, אני רוצה שאת כשיהיה לך ילדים, יהיה לך קל להרים את הילד, לשחק איתו על הרצפה, שאת תטוסי לטיולים ואת תרצי לעלות איזה הר, שזה לא יהיה בעיה מפנייתך, שאין מצב שמשהו מונע ממך לעשות משהו כיף. כשאת עושה קניות, אז בואי תסחבי את השקיות בעצמך ואת לא צריכה אף אחד. אני רוצה שתהיי מספיק חזקה, ששום דבר לא יעצור אותך, שגם כסבתא תוכלי לשחק עם הנכדים שלך. ושוב, כל הדברים שאני אמרתי, לא כל כך מניעים אנשים לעשות, כי זה רחוק מהם.
בדיוק, אני חושבת שצריך, והאמת, אני כל הזמן מנסה לחשוב על זה, בכל פוסט שאני כותבת, או מסר שאני איזה, או פרק שאני מקליטה, אני מנסה לחשוב, איפה זה תופס אותה עכשיו? את הבחורה הזאת ש... שנמנעת מלהגיע לטיפול, או שזה לא מעניין אותה בכלל ולא חושבת על זה, או שבאמת לא עושה ספורט כרגע וזה רחוק ממנה. איפה עכשיו זה יכול להפריע לה שהיא לא עושה ספורט, או לחילופין להועיל לה שהיא כן תעשה ספורט? איפה בימים שלה עכשיו? אז אם היא עדיין לא סבתא, נראה לי זה יהיה באמת, זה רחוק ממנה לחשוב עליה כסבתא. אבל למשל, כמו שאמרתי לך מקודם, אם אימא שלה דולפת והיא רואה אותה, אז אולי כאן יהיה לה קצת יותר קל, כי זה מול העיניים שלה. או אם היא כרגע חוזרת מהסופר, ומשאירה את הקניות באוטו עד שהבן זוג יבוא, למשל,
וואו, כן, זה ממש
באסה. אז זה באסה, למה את לא רוצה, בטוח היא הייתה רוצה כבר לעשות את הוי הזה ולסדר את הכל בארונות כבר, אז שם אולי יכולה לפגוש את זה. או אם באמת, סתם, לא יודעת, אם יש לה ילדים כבר, אז היא רצה אחרי הילד שלה, והיא מוצאת עצמה מתנשפת, או דולפת, אז שם זה יכול לפגוש אותה, כן, כאילו, אני לא רוצה לחזור לסיטואציה הזאת שוב, ולכן אני כן רוצה להתאמן על ריצה, או לשפר את הכוח שלי, או להתאמן, או לטפל ברצפת האגן. נראה לי שצריך פשוט לדעת לאיזה קהל יד את פונה כרגע, ובאמת, כי כביכול לספורט, אנחנו פונות לכולם, רצפת אגן, יש לכולם. אבל כל אחת והתקופה שלה, נגיד, כשאני מפרסמת את התוכנית שלי להיריון, להכנה ללידה, וראיתי שגם לך יש משהו להכנה ללידה.
לא ללידה, יש לי הכנה להיריון.
הכנה להיריון, מדהים. אז אני כל הזמן אומרת, כאילו המשפט הראשון שרשום שם, נכון, אבל המשפט הראשון שכתוב שם, זה אני רוצה להגיע ללידה. חזקה וגמישה ולא מותשת וכאובה.
מאמן.
שזה מי שכבר בהיריון, כבר מהשליש הראשון אפשר להרגיש את התשישות והכאבים, כל אחד תופס את המקום אחר, ושוב, לא כולם יכולות לקשר את התשישות והכאב לרצפת האגן שלהם, יש כאלה שזה לגמרי ישר שולח אותם לחשוב על רצפת האגן, אבל מי שסובלת מבחילות, לא בטוח שהיא תחשוב על רצפת האגן שלה, למרות שאנחנו מדברות גם על בחילות וזה בקורס עצמו, ואיך להתמודד איתם. אז זה קצת שולח אותם לאיפה שהם. סתם, יצא לי לחקור עכשיו על מסרים שיווקיים.
לא.
אבל הרעיון הוא באמת איך לגעת בנשים.
נכון, זה איך להגיד.
איך להזלזל גורמים להם, לזוז.
אז אני יכולה להגיד לך, מהניסיון שלי של 10 שנים בתחום, שמאז שאני מכווינה גם תזונתית, זאת אומרת, התחום של הקידום בריאות שהוספתי, ואני פונה לנשים שיוכלו טוב יותר, ובנוסף גם יתאמנו, אז פתאום יותר קל לי להגיע אליהם, יותר קל לי גם לגרום להם להתאמן. כי כשזה מגיע בשילוב של אימון ותזונה, ואת רואה את התוצאות הפיזיות, ובגלל זה אני גם לא אוהבת שמזלזלים בזה, כאילו, אני אגיד לך מה, אני לא אוהבת שמזלזלים בתוצאות פיזיות, כי ברגע שבחורה רואה תוצאות פיזיות, פתאום יש לה את הדרייב הכי חזק להתמיד. ולכן, אני לא אוהבת, כי יש את הגישה של הבאדי פוזיטיב, שהיא כבר קיצונית מדי, אוקיי? אוקיי? היא קיצונית מדי. מה הכוונה? מה אני באה להגיד? אני גם, יש לי חלק כזה בוורקשופ שלי של שינוי תודעה. אני לא יכולה לאהוב את הגוף שלי אם אני לא משקיעה בו טיפה. אם אין לי קשר אליו, אין לי איך לאהוב אותו. אני אוהבת לתת פה דוגמה שאם קניתי דירה, הצלחתי למרות יוקר המחיה לקנות דירה, וקיבלתי 4 קירות לבנים. אני עדיין לא כל כך אוהבת את הדירה הזאת, כי זה כולה 4 קירות לבנים, נכון? אבל אז אני מתחילה לעצב אותה ולהכניס פנימה את הציצים שאני אוהבת, ואני מכניסה את הספה שאני אוהבת, ואני מתחילה להשקיע בה, ופתאום היא הופכת לבית. הדירה הזאת הופכת לבית. ומה שאני אוהבת להגיד זה, כשאת מתחילה לנהוג באהבה לגוף שלך, לאכול באהבה אליו, להתאמן באהבה אליו, להשקיע בו, הוא הופך באמת להיות הבית של הנפש שלך. ואת פתאום באמת אוהבת אותו כי את משקיעה בו. אני לא אוהבת שאומרים את הסיסמה שהיא ריקה מתוכן, כאילו תאהבי את עצמך כמו שאת וזהו. זה לא קורה, זה לא עובד, זה לא נכון, זה לא יקרה. כי אנחנו כן צריכים להשקיע בגוף שלנו, להכיר אותו לפחות, להבין את היכולות שלו. ואז אני מעריכה אותו גם, כי אני פתאום אומרת, בונה, לפני שבוע לא הצלחתי את התרגיל הזה, ועכשיו אני כן מצליחה. כי כל מה שאני אדרוש מהגוף הזה לעשות הוא יעשה. השאלה זה אם אני דורשת ממנו משהו בכלל. ולרוב אנשים לא דורשים ממנו כלום. ובאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, הקשר בין ה... כן.
אני צריכה לחדד פה משהו, כי זה משהו שאני מדברת עליו מלא. כמו שאמרת, כל מה שאני אדרוש מהגוף שלי לעשות, הוא יעשה. אם אני אדרוש ממנו להמשיך כרגיל, למרות שכואבת לי הברך והגב, ויש לי נפיחות בבטן, הגוף שלי ימשיך לתפקד, אבל יהיה לזה מחיר.
כן.
אוקיי?
נכון.
זה הולך ביחד, כאילו. ואם אני, כן ידרוש ממנו להיות בריא, אבל אני גם אשקיע, אני אשקיע בו, אני אשים לב מה אני אוכלת כדי שלא יהיה לי נפיחות, ואני אשים לב לברך שלי, ואני אחזק אותה בהדרגה, ואת הגב, אני אשקיע בו ככה, אז הוא יוכל להמשיך לעשות מה שאני רוצה, בלי שאני אעשה לו אביוז, או יכריח אותו לעשות כל מיני פיצויים. מבינה את זה? זה כאילו הולך גם לצד השני, זה תמיד יש, ברור
לגמרי,
שאני
לגמרי.
מה שאנחנו רוצים. אבל יש גם לזה הרבה מחירים. אם אני אמשיך להסתובב דולפת, וישים תחתוניות, או יחמיר,
יחמיר,
או יעשה לי עוד כל מיני דלקות ופטריות, בגלל שאני
בגלל
כל
שזה
הזמן מסתובבת עם...
רטוב.
כן, שאני מסתובבת עם פט בין הרגליים.
לגמרי.
מין קר פורה לכל מיני בקטריות וזה. וגם, כשאני שמה את הפד, אני כאילו מפסיקה לדבר עם הגוף שלי. אני
נכון.
שמתי פקק, וזהו, ולא מעניין אותי יותר. פסיקה להקשיב לאיתות הזה שהוא נתן לי, תשמעי, את דולפת.
כן.
תעשי איזה משהו.
יש פה איתות.
אני כבר לא עומד בעומס.
זה כמו שדיברנו על הקשבה לגוף. אני בכלל שומעת אותו, מה שהוא מדבר איתי, אני בכלל מקשיבה למה שאני, לאותות שאני מקבלת ממנו. אז שוב, אבל בן אדם שלמשל, כאילו בחורה שעובדת במשרד, שזה רוב האנשים, קמה בבוקר, יושבת באוטו, הולכת למעלית, עולה במעלית, עומדת כאילו איזה 5 דקות, יושבת שוב, ועכשיו היא יושבת, גם 8 שעות בעבודה. אולי קמה לעשות קפה, בוא נגיד, לוז כזה, ואז היא חוזרת לאוטו, נוסעת בפקקים, מגיעה הביתה, אנשים לא מגיעים אפילו 1,000 צעדים. זה מטורף. את מבינה כמה אין קשר לגוף, כי אנחנו לא צריכים אותו יותר. זה נורא מה שאני אומרת עכשיו. זה נורא, אבל כאילו אנחנו לא
עומדים
פיזית עם
עיניים
הגוף.
עיניים ואצבעות.
עיניים, אצבעות ומוח. זה מה שעובד רוב הזמן. הגוף שלנו כאילו... ואפילו שמעתי משהו ממש מעניין, כאילו מחקרים שממש עכשיו העידנים הדיגיטליים בכלל הולכים להרחיק אותנו עוד יותר. זאת אומרת, אנשים שהם ב-VR ויש להם גוף אחר, הם ממש יכולים להרגיש את התחושות שהגוף הדמיוני שלהם מרגיש, זאת אומרת, כל מיני תחושות פנטום כאלה. מטורף, זה לגמרי, אנחנו מתרחקים מהגוף שלנו. וזה קצת מפחיד.
זה כאילו, זה מאוד מפחיד. מה זה קצת? מאוד מאוד מפחיד. ואני, זה מחזיר אותי למה שאנחנו דיברנו על האינסטגרם, ועל כמה העולם הווירטואלי הזה, אז כביכול גם אותי ואותך העולם הזה עוטף. כי אנחנו בעולם שלנו, כולם זזים.
כולם מתאמנים אצלי, סתם.
כן, כולם זזים, כולם מתאמנים, כולם אוכלים אוכל בריא וטוב. אז זה כאילו, כן, התוכן שאנחנו מכניסים למוח, ולדעתי, כל מקדמת בריאות צריכה להכניס גם את זה, כמו מה את מכניסה לפה, את מכניסה למוח.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושבת גם שהיום בבית ספר חייב להיות שיעורים של קידום בריאות. חייב.
חד משהו.
כי אנחנו ממש, יש לנו הרבה שיאים שליליים למדינת ישראל. כמו שאנחנו המדינה במקום הראשון מבחינת צריכת סוכר. עקפנו את ארצות הברית, זה מטורף. ולא רק זה, אנחנו גם איזה מקום שני או שלישי בהשמנת ילדים כבר. אנחנו ממש לא מקודמים לבריאות, כי אנחנו יותר מדי גם משפעים מאמריקניזציה, זאת אומרת, אנחנו נורא הולכים בעקבותיהם. והאוכל רק הולך ונהיה יותר תעשייתי ויותר זול לייצר. ואנשים, כמו שאמרנו, כמו שתיארתי לך, אני חושבת שזה 80% זה הלוז של אנשים. לא, קמים בבוקר, יושבים בפקקים, יושבים במשרד, חוזרים הביתה, הם לא יושבים על הספה, הם שוכבים על הספה.
לגמרי. שוכבים על הספה.
אז תבין מה זה להכניס, בסך הכל שם פעמיים בשבוע חצי שעה יכול לעשות שינוי בריאותי מטורף. אם אנחנו מדברות גם רק בריאותית, זה שינוי בריאותי מטורף. גם אם 10 דקות אני אזוז ביום ועשה רק מתיחות, ושמור על טווחי תנועה, גם זה יהיה שינוי מדהים בריאותית למי שלא עושה את זה. ואפילו יכול להרים אנרגטית.
לגמרי, ואני רוצה לחבר כל מה שאמרנו עד עכשיו למשפט הזה, שצריך להתחיל בקטן ומההתחלה, כדי להצליח להתמיד, וזה יכול לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים. רק כמה צעדים האלה בתור התחלה, ורק לפתוח ל5 דקות איזה אימון, וצור, להתחיל להוסיף ככה, לשבת עם הילדים על הרצפה, כדי למתוח קצת את הטווחים שלך, כאילו יש המון המון דברים קטנים, הרגלים קטנים, שאני בטוחה שאת מדברת על זה גם בתוכניות שלך, אצלי בתוכנית מדברים על זה הרבה, על השינוי הרגלים, שהוא קריטי, הרבה יותר מהתקבצית הרפי הזה. בא לי שתדברי איתנו עוד קצת על הרזה או חזקה. אז סבבה, אני גם בעד שנשים, שזה יהיה חלק מהמוטיבציה שלהם. כאילו להיות רזות. זה בסדר. בעיניי בסדר גמור, גם אני רוצה להיות רזה.
זהו, אני אגיד פה משהו על הרזה, בסדר? קודם כל, השאיפה לרזון זה משהו שאנחנו כבר דורות מעבירים. כאילו, תרבות הדיאטה, אני ראיתי את אמא שלי ודודות שלי, כל הזמן עושות דיאטות.
מרזה מורית, היה אצלך?
מה?
אני זוכרת את אמא שלי עם מרזה מורית, היינו לוקחות לה את הקלטות וידאו. היה קלטות וידאו עם ספורט.
כן, היה את גלעד, את זוכרת את גלעד? בתוכניות בוקר? גלעד שמתאמן בהוואי? הטייס שהפך להיות זה.
עם התחתונים הגבוהים?
בקיצור, אני ראיתי את אמא שלי, היא כבר מרשה לי לספר את זה, כי כבר סיפרתי את זה מלא פעמים, אבל אני ראיתי את אמא שלי עושה דיאטות סופר קיצוניות, כאילו דיאטת כרוב, שאוכלים רק כרוב, דיאטת מלפפונים, כאילו דברים באמת, הזיית הזיות, ולא משנה כמה רזה היא הייתה, היא הסתכלה במראה ולא אהבה את עצמה. באמת, לא משנה כמה רזה היא הייתה, כי אני גם רוצה לשים פה נקודה, אני מלווה אלפי נשים, וחלקם גם מוכרות, וכאלה שאנשים מכירים, וחושבים שהיא בדוק מסתכלת במראה, ואומרת שהיא מושלמת, ואומרת שהיא פיפייה, לא, אנחנו באמת, בגלל שאנחנו כל כך מושפעים, מתרבות הדיאטה, ותרבות האופנה, ותמיד יש איזה מודל יופי קיצוני, בלתי מושג, זה טבוע בנו, בקטע אחר, וגם, כאילו, אני שואלת אותך, אבל אני יודעת את התשובה. תמיד שמענו נשים, דודות, אמהות, זה מה לא בסדר. תמיד מה לא בסדר. אז אני רוצה להגיד, כאילו, שזה יהיה ברור. במשקל הכי נמוך, את עדיין תמצאי מה לא בסדר. ולכן, זה לא משנה המספר הזה. אני מרחיקה בנות מהמספר לחלוטין, כי המספר הזה לא מעיד עלינו כלום. הוא בסך הכל מתאר את הקשר שלנו לכוח הכבידה. זהו. זה שהחלטנו לשים על זה, שזה קובע מי אני ומה אני, לא, זה לא, זה בסך הכל הקשר שלנו לכוח הכבידה. ופה בנקודה הזאת, נשים צריכות גם לשחרר את המשקל, כי המספר הזה לא יביא לך אושר או שמחה, וגם לא מבינות שהוא מורכב מטווח, אני לא שוקלת כל יום אותו דבר, זה משתנה כל הזמן, זה טווח. טווח של איזה 4-5 קילו שאנחנו כל הזמן זזות אותו, כל הזמן, זה לא יהיה קבוע. זה גם דבר שצריך לנפץ לנשים, ומעבר לזה, אנחנו לא עושות תהליך בשביל מספר או מדד, אנחנו עושות אותו באהבה לגוף שלנו, וברגע שאנחנו משחררות את המספרים, משחררות את המדדים, משחררות את המטרה הסופית, אין מטרה סופית, יש התמדה, רק בהתמדה, אני אראה את התוצאות ואשמור עליהן לשנים ארוכות, ומעבר לזה, ברגע שאני אשחרר את הרצון להיות רזה, ואכניס את הרצון, להיות חזקה ובריאה, כתוצאה מהרגלי החיים שאני אסגל, אני אצליח גם גוף שיש לו מסת שריר, זה גוף שיכול לשמר את עצמו במשקל הזה הרבה יותר זמן. הרבה יותר זמן. זאת אומרת, הרצון הזה להיות רזה, נשנה אותו לחזקה, חטובה, בריאה. כי אז זה גם מחזיק להרבה זמן. אבל אם אני כל הזמן אומרת, אני צריכה לרדת עוד 2 קילו, אני צריכה לרדת עוד 5 קילו, אוקיי, ירדתי את ה5 קילו האלה, מה קורה בנקודה הזאת? יאללה, ירדתי אותם, חוזרת לפעם מה שאכלתי.
אני רוצה גם לחדד, אני חושבת שלהיות בריאה וחזקה, זה כאילו, זה לא המטרה, זה האמצעי לאהוב את עצמך. כאילו, אמרת את זה באלף ואחת צורות בכל הפרק הזה. זה כאילו לגמרי האמצעי, והדרך לשמה, זה באמת להתחיל לשנות את הדיבור שאת מספרת לעצמך. כאילו להפסיק עם מה ששמענו מאימא ודודה וסבתא, ולהתחיל להגיד לעצמך, והבודי פוזיטיב הזה, זה כאילו, אני בעדו, כן? אני מסכימה איתך שלא צריכת את זה לקיצון.
אני גם בעדו.
אבל צריך לשים לב מה אנחנו אומרים. אני לא צריכה לאהוב את השומנים שלי. אני צריכה לאהוב את מה שבתוכם, את מה שאני עושה. מה, כאילו להדגיש במקום את כל מה שלא בתוכי, את מה אני עשיתי היום שעושה לי טוב, מה הדברים הטובים שחשבתי עליהם שעשיתי אותם, שכאילו ממש לנסות ולחפש להדגיש את כל הדברים הטובים שאנחנו מתנהגות לעצמנו, כי אנחנו כל כך רגילות רק להלקות את עצמנו.
ממש.
השבוע בסטורי שלי שאלתי, כמה מכן, כמה פעמים אמרת לעצמך, איזה טיפשרת, או איזה סתומה יצאתי. כמה פעמים אנחנו מדברות את זה לעצמנו, כאילו.
כל
והיה
הזמן.
שם הרוב כתבו שהם,
ברור.
לפחות פעם ביום, יצא להם מתפלק להם איזה מילה כזאת,
כן.
לעצמם. ויש לזה המון המון משמעות.
המון. אני על בסיס יומי מקבלת הודעות נוראיות. אני לא צוחקת, הן עושות לי לבכות לפעמים ממש ככה, של אני לא יכולה לראות את עצמי במראה, לא הסתכלתי על עצמי כבר שנים, אני שונאת את הגוף שלי, אני שונאת את איך שאני נראית, ואני אומרת שהרבה פעמים הבעיה זה שאנחנו זזים בין התעלמות מוחלטת והזנחה של הגוף, להלקאה וכעס. וזה מה שצריך לשבור פה, די עם כאילו הקפיצה המאוד קיצונית הזאת, אני לא מתייחסת לגוף שלי, לא אכפת לי, אני שונאת אותו, ועכשיו הוא צריך לקבל עונש והלקאה, ואני לא יוכל, ואסור לי לגעת בכלום, זה ממש שיח נוראי, וזה באמת הדבר הכי חשוב לשנות. אני תמיד אומרת, מה שאנחנו עושות זה בונות מערכת יחסים מחדש עם הגוף שלנו. מערכת יחסים מכבדת ואוהבת, ויש לי משימה שאני נותנת אצלי במדריך, שהיא משימה לשינוי מנטלי. ואחת המשימות, כאילו המשימה היא כזאת שאני אומרת לך, בסיום ה-21 ימים אנחנו כבר שינינו את ההרגלים, ואז את מקבלת משימה, אני אומרת לך, את שולחת את הגוף שלך אליי, אני עכשיו צריכה לטפל בגוף שלך, תגידי לי איך להתייחס אליו. תספרי לי איך מתנהגים לגוף הזה, תכתבי לי איך מתנהגים אליו, כמה פעמים ביום הוא צריך לאכול, כמה פעמים מפנקים אותו באימונים, איך מדברים אליו, איך זה, ממש כאילו זה הילד שלך שאת שולחת אותו לבייביסיטר, נכון זה יגיע עם רשימת הוראות ונורא חשוב לך שיתייחסו אליו יפה ויכבדו אותו, וחס וחלילה שלא ייחסו עליו ויצעקו עליו וילקו אותו, והתרגיל הזה פתאום עושה לך וואו, מי שכתבה את זה בקבוצה ממש אתמול, זה היה יפה יפה, והיא אמרה, למדתי להיות אימא של הגוף שלי. בדיוק! אנחנו דואגות לגוף הזה. אז כמו שאמרנו בתחילת הפרק, לפני שאת דואגת לכולם, לכולם את דואגת, רגע תדאגי לעצמך, יהיה לך יותר אנרגיה ומקום יותר טוב, לדאוג גם לכולם. אבל קודם להיות אימא שלך.
ממש הפרק הקודם שהקלטתי, הקלטתי עם מישהי שהיא מאמנת מנטלית, מיטל קומפינסקי, וזה היה פרק שלם על מנטליות. שאלתי אותה, מה המנטליות של אישה בריאה? מה זה? אני חושבת שפה בפרק גם נתנו לגמרי את התשובה. זאת אומרת, התשובה היא, כשאני מרגישה אחראית עליו, ואני גם מקשיבה לו, וגם מדברת איתו, הצד השני, כאילו, אני גם רוצה שהוא יקשיב לי, וגם מקשיבה לו, אז ויש בינינו קשר, אז זה מנטליות בריאה, כשאני דואגת לו, כשאני מבינה שאני האחראית פה.
בדיוק.
ולא זורמת עם מה שיבוא לי עם הכאב הזה, או עם הדליפה פה, הזה שמה. לא, אני האחראית.
בדיוק. וזה גם אחד הדברים שאני מלמדת, אנחנו הופכות מלהיות קורבן להרגלים שלנו, למלכה של ההרגלים שלנו. אנחנו קובעות. מה ההרגלים שלנו. אז תמיד אני צוחקת שאני אומרת, מלכה שלי, מלכה, באמת הפכת להיות מלכה של הרגלי חייך. וזה המנטליות גם הבריאה. אני אחראית. אני מנהלת פה את האירוע של הגוף הזה. ואני רק אגיד מילה אחרונה על הבאדי פוזיטיב, אני אסביר מה הכוונה שלי שאני קצת כועסת על כמה קיצוני זה נהיה.
אני יכולה להבין, כי זה כאילו מאוד את נשים שמנות, לאהוב את זה שהם באוברווייט, כאילו.
בדיוק, אני אמרתי את זה, ואמרתי, אני לא אתנצל על זה.
וממש היה לי קשה להגיד את זה עכשיו, שזה יישמע טוב.
ממש, בדיוק, אז תחשבי כמה מסתומים יש לי על הפה לפעמים באינסטגרם. אני אומרת משהו, כאילו, יכולים מה זה לעשות עליי, קנסל, אבל, ואני מקבלת הרבה פעמים, הייט, דווקא מאמנות כושר אחרות, או זה קורה, אני כבר התרגלתי לזה, אבל אני אומרת את זה בריש גלי, אני תמיד אעודד אותך להיות בריאה, ולהיות באוברווייט קיצוני, זה לא בריא. אין מה לעשות, אני גם מעודדת נשים שהן בתת משקל, לעלות במשקל. וגם אני בעצמי אדאג לא להגיע לתת משקל, כי זה חשוב להישאר גם בטווח תקין ובריא. ובדיוק, כאילו זה הנקודה. הקידום בריאות מגיע כדי לקדם קודם כל בריאות, והבאדי פוזיטיב לפעמים לוקח באמת את זה לקיצון של אנחנו אוהבות את עצמנו בכל מידה, וזה בסדר, אבל אני אגיד לך מה עוד נקודה בעייתית שאני נתקלת בה, יש הרבה נשים שהן כאילו סופר פמיניסטיות, אני רואה את עצמי גם פמיניסטית מאוד, ואז הן אומרות, לא נעים לי להגיד לך שאני רוצה לרדת במשקל. את מבינה? כאילו לא זה מצב ידע.
למה?
כאילו
אבל
שהיא לא רוצה להתעסק בזה, אבל היא כן רוצה, אבל היא כן לא נהנית ממה שהיא רואה במראה, אבל לא נעים לה בכלל שיש לה את הרצון הזה לרדת במשקל ולהיראות.
כי זה לא פמיניסטי.
כי זה לא פמיניסטי כבר. אז אני רוצה להגיד פה גם, זה כן פמיניסטי לחלוטין, מותר לי גם לרצות להיראות טוב, ומותר לי גם להיות בריאה, ואני תמיד אומרת, אם אני בריאה, ואני אוכלת טוב, ואני מתאמנת, הנראות זה סייד אפקט. זה סייד אפקט. אבל לא נתעלם ממנו, הוא עדיין קורה. וזה בסדר גם לרצות את זה. זה הנקודה שלי. ושלא, כאילו, בנות, אני אומרת לך, אני מקבלת פשוט הודעות כאלה. לא נעים לי להגיד לך, עליתי מלא במשקל וכאילו בא לי, אבל אני אף פעם לא התעסקתי בזה ואף פעם לא התעסקתי באיך אני נראית. סבבה. כי עד גיל 30 גם, רוב הנשים...
כן.
כן, ואז מה
סבבה.
לעשות? מה כן. לעשות? בוודאי שזה גם לפני הריונות. זה עולם אחר.
זה אחר.
זה עולם אחר. ודיברנו גם קצת על זה שיש לך תוכנית הכנה ללידה, אז אני באמת לא עשיתי תוכנית הכנה ללידה, אני תוכנית הכנה להיריון, כי גם היום אנחנו נתקלים בזה שיש לזוגות הרבה יותר קשיים להיכנס להיריון.
לגמרי, לא, זה סופר חשוב, הכנה להיריון, זה מאוד חשוב.
ואני אומרת לך, ולא קל לי, לא קל לי לגרום לבנות להבין שזה חשוב, וזה
עצמו. ואני יכולה להגיד לך, מהצד שלי בקליניקה, אני רואה אנשים שמגיעות אליי שמנסות להיכנס להיריון, אבל רק אחרי שהם, את מבינה, רק שהם כבר, כאילו, הם כבר בטיפולים, וכבר באיזה, הם לא מצליחות להיכנס להיריון, כי הם לא מצליחות, זה כל כך כואב להם החדירה, הכל נורא מקוות שם, אז, אבל הם הגיעו לטיפול רק ב, מבינה, בסוף הדרך כבר. כאילו, מה זה בסוף הדרך? תחילת הדרך בעזרת השם, הם יכנסו להיריון והכל יהיה בסדר, אבל כבר כשהם נתקלו במחסום, לא בתור מניעה, לא בתור... לא כהכנה להיריון,
לא,
אלא
אז כי... חשוב להגיד שמי שסובלת מכאבים בזמן יחסים, זה מאוד חשוב להגיע אלייך.
לגמרי, זה גם חלק מהמסרים שלי, זה, אבל כן. ויש פרק שלם על כאבים בנרתיק בפודקאסט, וגם אני מדברת על זה המון בעמוד שלי, וזה משהו מאוד נוכח בקליניקה. אבל כן, נשים, גם פה, מי שהיא סובלת, כואב לה ביחסי מין, אבל היא לא תטפל עד שהיא כבר לא תהיה לה ברירה, כי היא כבר ממש רוצה להיכנס להיריון.
זה נגיד
אז ההכנה להיריון, זה בעיניי קורס מאוד חשוב, להגיע חזקה, עם גוף בריא, תוכנית מדהימה בעיניי. אבל אני יכולה להבין את הקושי, למה זה קשה לנשים להירשם.
את מבינה? זה קשה, זה כאילו, למה אני צריכה... אבל כן, אם את נכנסת להיריון, שאת במשקל תקין, ואת כבר אוכלת טוב, ואת רגילה לאכול טוב ובריא, ואת כבר בכושר, אז גם ההיריון עצמו, זה עוזר, זה תורם, ברור, זה לא מונע הכל, וזה לא שפתאום לא יהיה בחילות, וההיריון לא יהיה קשה, זה תמיד, ההיריון זה דבר מאוד קשה לגוף האישה לעבור, אבל עדיין אפשר לעשות את זה טוב יותר. וזהו, וזה מה שאמרתי, ובגלל זה, הרבה פעמים המסרים שלי הראשוניים הם בואי תתחתבי, כי אז אני מושכת אותה טיק 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 טיק, והיא הופכת להיות מאוד מאוד בריאה, וכל המנטליות משתנה, ופתאום כל החיים משתנים סביב זה, וזה הכי מדהים לראות, מדהים, כאילו איך נשים מספות לי באמת דברים מטורפים, אחרי שהן עוברות את התוכניות, ומתמידות בהם שנים, ופתאום הכל משתנה, הקריירה השתנתה, הם יצאו מזוגיות שהייתה פחות טובה, כי הם פשוט הפכו, קיבלו את האחריות הזאת על מי שהם, קיבלו את התחושת מסוגלות, את הביטחון העצמי, זה בונה כל כך הרבה כושר, אני גם אומרת, זה המתנה שלי, ככה אני בניתי לי ביטחון עצמי. בכושר הוכחתי לעצמי שאין דבר שאני אקבע, ואני אעבוד קשה עבורו ולא אשיג אותו, אין דבר כזה. באמת, אז אתה מקבל תחושת מסוגלות שאין כמותה. ואני חושבת שספורט זה המיקרוקוסמוס של לקטוף הצלחות קטנות. חושבים שזה נורא קשה, אבל בתכלס, בהשוואה לחיים עצמם, זה סבבה.
שם זה קל, שם כדאי להתאמן.
בדיוק. זה כיף.
שם זה מקום שאפשר גם להיכשל, הכל טוב.
כל כישלון הוא כישלון חיובי. כי הוא מאותת לגוף שלי ולשרירים שלי שזה הזמן להשתפר וזה הזמן להתחזק. ואגב, זה גם מה שאני, אני גם מלווה יזמים צעירים באונליין, אז גם זה, כל כישלון הוא חיובי, גם בדרך להצלחה העסקית. חייבים להיכשל בדרך, ושדברים לא יעבדו, ואז אנחנו משפרים אותם והופכים לטובים יותר.
מהמם. טוב, אנחנו כבר כמעט שעה בפרק, ובא לי שככה תנסי לחשוב על משהו אחד שהיית רוצה לשים זרקור, מכל מה שדיברנו, משהו שחשוב לך שאנשים ששמעו את הפרק הזה ייקחו איתם הלאה. אני מאמינה שהם ישמעו אותו עוד כמה פעמים, כי באמת יש פה כמה נקודות מאוד מאוד חשובות שנשים צריכות להפנים, ומי שככה מדגדג לה להתחיל והיא פחדת להחליט, אז תשמעי את הפרק הזה שוב.
כן.
זה רק יעזור לך ככה להתקדם בהחלטה, אבל תחשבי עכשיו מה היית רוצה ככה, על מה היית רוצה לשים זרקור.
מה שהכי הייתי רוצה לשים זרקור, זה שלהיות בריא זה כיף, זה טוב. אנשים תמיד אומרים, יאללה זה בריא, אז צריך לאכול כל מיני קינוע וזירי צ'יה ומאצ'ה, אני לא אוכל את הדברים האלה, רק אגיד. שאפשר להיות בריאים ולאכול אוכל שעושה לנו טוב והוא שמח, ולא להיות מושפעים מכל מיני אריזות ירוקות שעובדים עלינו שהן בריאות, אבל זה באמת כיף, כי לדעתי זה הדבר שהכי מרחיק אנשים מלנסות בכלל. שאני רואה כל מיני אנשים באונליין שמעלים לי כל מיני סירופ זה וזה, סירופ אגבה עם קקאו וזה וזה, לא בא לי, לא בא לי, עשית לי כאילו, לא בא לי, את כאילו מרחיקה אותי מזה הכי בעולם, אוקיי? הכי בעולם. במקום שכאילו זה יהיה משהו נגיש וקל וכיף, ואני אומרת לכם שאפשר לעשות את זה אחרת. אפשר ליהנות מהדרך, אפשר להבין, ואפשר ליהנות מכל הארוחות המשפחתיות, ולא לפחד להגיע לאירועים חגיגיים, ואפשר לשמור על כושר בלי להיות מג'נונים, בלי לעשות מרתון. כאילו אל תסתכלו על הקיצון הבריאותי ותגידו אוקיי ככה אני רוצה להיות. לא,
כן.
אם תרצה בהמשך להגיע לאיזשהם קיצונים יותר בריאותיים או אתגרים מטורפים של כושר כמו מרתון, או ממש ממש לאכול רק זירונים וכאלה, סבבה בהמשך. אבל רגע, רגע להתחיל להכניס הרגל בריא אחרי הרגל בריא, וזה באמת עושה אושר וכיף ומוכח מחקרית שאכילה של ירקות תורמת ממש לאושר. אכילה של הרבה נוטריאנטים והרבה ויטמינים, ואוכל צבעוני ממש ממש תורם לשמחה. גם אכילה מרובה של חלבונים מונע דיכאון. יש ממש הרבה דברים שאנשים לא מבינים כמה זה קריטי. אם אני בן אדם שמתאמן באופן קבוע בשגרה שלי, אני הרבה יותר שמח, אני הרבה יותר אנרגטי. ואני מתבאסת, אני מתבאסת מהתחום שלי, אני לפעמים סולדת מהתחום שלי, בקטע שמראים את הקיצון, כאילו, אתם רק מרחיקים אנשים, אתם רק מרחיקים אותם. כי שוב אני אומרת, אני, הקהל יד שלי שאני הגדרתי לעצמי, זה אנשים שרחוקים מזה. שם הכי חשוב לי להשפיע, ולא לקחת את אלה שהם כבר מתאמנות ולהפוך אותם למתאמנות על. בסדר?
כן.
זה פחות, כאילו זה גם, ברור שיש אצלי מתאמנות מתקדמות, אבל השינוי הזה, כאילו על לגרום לבן אדם, אני הכי אוהבת לקבל את ההודעות האלה של נטע, איך הפכת אותי מבן אדם ששונא כושר, למישהי שלא מפספסת בחיים אימון, ואני אומרת יש, זה משימת חיי, כי זה כיף וזה טוב, ואני יכולה גם סתם לתת פה עוד דוגמה שאנשים מכירים, רביד פלוטניק, זמר, מכירה אותו? אצ'י נאץ', מתאמן שלי שנים, השינוי הפיזי שהוא עשה הוא מטורף, הוא ירד מ-120 ל-80, אז ביטה מספרים, חטוב, חזק, הפך להיות הרווק הכי נחשק במדינה, אוקיי?
בגללך, לא בגלל שהוא עושה שירים טובים.
בזכותו, בזכות האימונים שלו, אבל מה, יש לי סרטון שצילמנו באינסטגרם, כי יש לי וורקשופ חינמי שאני מזמינה אנשים באמת לשנות רגע את הגישה, ואני מראה שם את השינוי שהוא עבר, ואני אומרת לו, אתה מופיע יותר טוב, אתה שר יותר טוב, היום אני שומע, אנחנו שומעים ביחד שירים ישנים שלו, שומעים כמה קשה לו לשיר, היום הוא שר, מופיע, מאף על הבמה, קופץ על הבמה, סקווטי, מה לו? בזכות זה שהוא באמת פשוט
חזק.
בריא יותר וחזק יותר, זהו.
מהמם, אחלה דוגמה. מי הכוכב התפתניק?
מה?
מגניב שהוא יתאמן אצלך. יפה.
כן, הוא עדיין מתאמן, הוא עדיין מתאמן, והוא תותח על, ואין לי ספק
שהוא עדיין מתאמן. כל הפרק הזה אנחנו חופרות על זה שזה פורדלונג.
התמדה שש שנים, הוא מתמיד שש שנים, זה לא משהו שקרה ביום. זה גם אנשים צריכים להבין, זה לא קורה בחודש, בן אדם לא יורד מ-120 קילו, הופך להיות, אבל כל החיים שלו השתנו. כל החיים השתנו סביב הדבר הזה. וסתם, זה הדוגמאות הכי קטנות. אני באתי, הוא הזמין אותי להופעה, ההופעה הראשונה שהוא הזמין אותי, אני באה, והוא שותה בירות על הבמה. אמרתי לו, שומע, מעכשיו רק בקבוקי מים, ומאז זה רק בקבוקי מים על הבמה.
יפה, כל הכבוד לך. שומרת לנו על דור האומנים שלנו. מעולה.
כן.
טוב, נטע, יצא פרק מרתק מאוד. אני באמת חושבת שנשים שככה מתלבטות לגבי שינוי או התחלה, או נשים שכבר מתאמנות אבל קשה להם, או הם עוד בקטע הקשה, שווה להקשיב עוד פעם לפרק הזה, ושווה לעקוב אחרייך, כי את באמת יש לך מלא אנרגיות, וזה עובר דרך המסך כאילו ביג טיים, ואת נותנת מלא מוטיבציה, ואת מהממת וכיפית, וממש כיף שבאת והתארחת פה בפודקאסט.
ממש תודה לך
שהיית.
זהו, תודה שהזמנת אותי, אני ממש שמחה לבוא, ובכל מקום שנותנים לי לחפור על כושר ותזונה ובריאות, אני שם.
מהמם, אז הנה היית פה. מהמם, אז תודה רבה.
תודה רבה לך, ביי.